נו, אז אנחנו הגענו לפרק החמישי, אצלנו זה בעמוד ריש נון זין, בסדר? בעמוד ריש נון זין, והפרק החמישי, אני אזכיר רגע, שלום עליכם, אני אזכיר רגע מה ראינו עד עכשיו. בפרק האחרון התחלנו לנתח, אז למה בכלל כל הירידה הזאת, נכון, של הנפש הבהמית מרום גובה מעולם התוהו לרדת הנה לתוך העולם הזה ולהיות מעובה בתוך קליפת נוגה עד לעיבוי כל כך קשה לכל המלחמות האלה, עד שצריך שהנפש האלוקית תרד כדי להוציא אותה מהמאסר שלה, תשחרר את כולנו, אל תוריד אותנו, אל תעלה אותנו, מה הרווחים, מה שר כוח רבי, שר כוח גדול. כדי לברר את זה התחיל האדמו"ר הזקן להגיד שהלימוד של זה יתרחש מתוך התבוננות בתפילה ומתוך דברי רבותינו הקדושים שהתפילה נקראת שעת קרבה. זה בעמוד ריש נון א', בעמוד ריש נון א', אני רק רואה את הכותרת של זה, וזה התחיל לפרק הקודם, בסדר? זוהי שעת הקרב, קרב, גם התקרבות, וזאת השעה שבה מתרחשת הפעולה של הלחימה, שעוד רגע ננתח אותה, שמתחילה בפסוקי דזמרה, שמתחילה בפסוקי דזמרה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כמובן שצריך להבין את כל מושג הלחימה הזה, ואז אמר האדמו"ר הזקן, הוא הביא דברי הזוהר, שמי שמצליח להרוג את הנחש, זוכרים, נותנים לו את בת המלך. מן דקטיל לחיביה, יהבין לי בירתה דמלכה, וזאת התפילה. זאת השכינה, זאת התפילה. כדי לתפוס את העניין, התחיל האדמו"ר הזקן להסביר את צורת הלחימה הזאת. אני אולי אגנוב ברשותכם שנייה אחת, כמו תמיד, שקשורה לפרשה שלנו. בפרשה שלנו כתוב שכשהקדוש ברוך הוא אמר לבני ישראל ליד ים סוף את כל מה שהם מתחילים שם, את כל הלחץ הגדול, אז כתוב שויצעקו בני ישראל אל השם, ויצעקו בני ישראל אל השם, זה מאוד מעניין. אז רש"י אומר, ויצעקו בני ישראל אל השם, ויצעקו, תפסו אומנות אבותם. זה לא באקראי שכל שבת בפרשה אנחנו רואים עניין מיוחד בתפילה, כי התפילה היא המרכז של כל התורה כולה, המושג של התפילה. תפסו אומנות אבותם. כתוב, ויצעקו, מה הם עשו? תפסו אומנות אבותם. ואברהם הוא אומר, איך נקראת התפילה אצלנו? האומנות של האבות. ביטוי מאוד מעניין. מה זה האומנות של האבות? מה זה? ואברהם הוא אומר, אל המקום אשר עמד שם. מזה למדו חז"ל שאברהם תיקן תפילת שחרית. ביצחק הוא אומר, לסוח בשדה. ביעקב, ויפגע במקום. שואל הרבי, בשיחה חשובה מאוד בפרשה, שתי שאלות חשובות. הוא אומר, קודם כל, כשבני ישראל מגיעים הנה לפני הים, אז הקדוש ברוך הוא אמר להם שהכל יהיה בסדר, הוא הבטיח להם. עכשיו, רק שני פסוקים לפניכם. הוא אמר להם, תסעו קדימה, תלכו קדימה. נכון? הוא הבטיח להם הרגע. והם עומדים עכשיו ומתפללים. כלומר, לפני שאני אומר את הדברים שלי, בעצם הקושי הוא, מה קשה לרשי? אני הרי לומד פשט. מה קשה לרשי? ויצעקו בני ישראל אל השם. מה הבעיה? למה שלא יצעקו? בסדר? הקושי שלי הוא מה רשי רוצה. מה קשה לו? רשי לא אומר סתם. כתוב בפרשת שמות, ויזעקו בני ישראל אל השם, ותעל שבעתם אל האלוקים. אז רש"י שואל, למה זעקו? למה אתה רוצה שיעשו? מה? רש"י אומר שם, ויזעקו בני ישראל אל האלוקים ותעל שבתם, תפסו אומנות אבותם בידם? מה פתאום? ותתפלל חנה, תפסה אומנות אבותיה בידה? היא הכרה, היא מתפללת. הים סוער, המצרים רודפים, צועקים. מה קשה לרש"י? בסדר? זו קושיה מאוד חשובה בפשט. מה רש"י רוצה פה בכלל? אחרי זה רש"י אומר, והשאלה השנייה שהבלעתי בתוך השאלה הזאת, למה פה רש"י אומר את זה ובמקומות אחרים הוא לא אומר את זה? כלומר, זה מגדיר הרבה את השאלה הזאת. אחרי זה רש"י אומר, תפסו אומנות אבותם בידם. כנראה התפילה זה אומנות של האבות, זה ביטוי מיוחד. אומנות של האבות. אני יודע שחיית, האומנות שלו זה חייתות, יש אופה, יש חיית, יש טייס, יש שוטר. תפסו אומנות אבותם. היום אומרים לי שחסד זה האומנות של אברהם. בכלל, מה זה המושג אומנות? מילה מאוד יפה. אומנות אבותם. אומנות. ועכשיו הוא אומר, ויש לו שלוש דוגמאות. באברהם הוא אומר, אל המקום אשר עמד שם. ויצחק הוא אומר, לסוח בשדה. ויעקב הוא אומר, ויפגע קום. פה שואל הרי בשאלה מצוינת. הם נמצאים פה, הים סוער, המצרים רודפים אחריהם, והם חושבים שזה, שחס ושלום, שהלך כפות. נכון? שהעולם נגמר. אתה רוצה שאני אביא לך דוגמאות מהתפילות של האבות שמתאימות לכאן? אתן לך דוגמאות מצוינות. הצילי נינה, מיד אחי, מיד עשיו. אתה מביא לי את הדוגמה של ויפגע במקום וילן שם? שמזה למדו חז"ל שהוא תיקן תפילת ערבית? אם אתה רוצה לתאר את ויצקות, תאר דוגמאות מתאימות. אתה רוצה ביצחק תפילה? אני אראה לך את התפילה. ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי הכרה היא. אתה רוצה דוגמאות לתפילות? אז תביא את התפילות כמו שצריך. תראה את התפילה של אברהם על סדום. תראה תפילות שמתאימות לסיטואציה. אתם מבינים את המבנה? אני חוזר, א', מה קשה לרש"י? ב', במקומות אחרים ששם זה ברור, רש"י לא אומר כלום. מה ההבדל בין ויצעקו בני ישראל אל השם וויזעקו ותעל שבתם? אה, הוא לא אומר כלום? ג', הוא אומר תפסו אומנות אבותם, ואני לא יודע מה זה, למה זה נקרא אומנות אבותם. ד', תביא כבר פסוקים רלוונטיים. מה אתם מביא לי עכשיו פסוקים על תקנת תפילת שחרית מנחה? הם לא חשבו עכשיו לא על תקנת שחרית, על תקנת מנחה ולא על תקנת מאיר, הם חשבו לחיות. שאלות טובות. אומר הרבי הערה מרתקת. אומר הרי הקודש ברוך הוא הבטיח להם, הרי הקודש ברוך הוא הבטיח להם שהם יוכלו לעבור את הים. הוא הבטיח להם שהם משוכו. הוא הבטיח להם. עכשיו מצד מה שהוא הבטיח להם, הם צריכים לסמוך עליו. נכון? ואם הם לא סומכים עליו, אז מה זה עוזר? אז מה אתם עושים? אתם יודעים מה זה אומנות? אומנות זה שאתה מתעסק באומנות שלך ואתה משדר את האומנות שלך כשצריך וכשלא צריך. אם אתה חיית אמיתי, אני מדבר איתך מטוס ואתה חושב איך תופרים אותו. אתה כל היום חושב את האומנות שלך. זה אומן אמיתי. אני מדבר איתך זכניר, אתה חושב על המחת. ככה אתה חושב, זהו. יש לאגנון פתיחה יפה מאוד באחד הספרים שלו, שהוא כותב מתי הוא החליט לכתוב את הספר. אז הוא כותב, כשפתאום ראיתי שכל מה שמדברים איתי, אני אומר, או, זו הוכחה למה שרציתי. ופתאום ראיתי שבעצם מדברים איתי על דברים אחרים, אבל לא אין שום דבר אחר. אז הבנתי שעכשיו צריך לכתוב. אין ברירה, אחרת אני אשגע את כולם. הגיע הזמן שאני אכתוב את זה, כדי שאני אפסיק להגיד שכל מה שאומרים זה זה. זה אומנות. אתם יודעים מה זה תפסו אומנות אבותם בידם? ויזעקו בני ישראל אל האלוקים ותעל שבתם. זה לא אומנות, זה לא כלום. הם לא יודעים מה יהיה בכלל. אז הם זועקים. אז ברור, זה התפילה. אתם יודעים מה פה? פה התפללו, הייתה הבטחה, והתפילה נובעת בעצם מעצם זה שאני רוצה להתקשר אל הקודש ברוך הוא. אני מתפלל, אני לא זז מפה בלי להתפלל. ויצעקו בני ישראל אל השם. לזה קוראים אומנות. לא מביאים דוגמאות מאברהם שהתפלל כדי שינצל מסדום. זה דומה לויזעקו. מביאים שלוש דוגמאות מהאבות, שבכולם האבות התפללו כי זו הייתה האומנות שלהם. ויצא יצחק לסוח בשדה, על מה? תיקן תפילת מנחה. מבינים את המושג אומנות? התפילה היא עצם הפעולה של החיים שלי. התפילה לא במובן של to pray. דיברנו על זה פעם. או שדיבר פה, או ש...
בשיעור על הסידור.
בשיעור על הסידור בחצור. To pray, שזה תרגום לתפילה, זה תרגום לא נכון בכלל למילה תפילה. To pray זה לבקש. בבקשה. להתפלל זה לא לבקש, להתפלל זה להתחבר. כמו צמיד פתיל. להתפלל זה להכניס את התק על השקע, כי אני חייב להיות מחובר. לא כי אשתו הקרה ועכשיו צריך לזעוק. בטח שהאבות הם ההסבר והכוח והבניין אב לאיך מתפללים ברגע של צרה. ברור, נו. כל הלימוד הוא מאבות. מי ילמד את זה? לא הצילני נא מיד אחי מיד עשיו? לא. ברור. לא זה מה שמעניין אותנו פה. זה דיוק נפלא של הרב. תפסו אומנות אבותם בידם. הבינו שיש דבר אחד בעולם. תכניס את התק על השקע. וכשתפסו שיש דבר אחד בעולם, עכשיו צריך להבין מהדבר הזה את כל התורה כולה. ולכן הדוגמאות הן בדיוק הדוגמאות אצל האבות, כשזה לא קורה מצד משהו אחר. למה אני מזכיר את זה? כי יש בפרשה עוד שני דברים. זה דיברנו אתמול בלילה קצת. מצד אחד בפרשה יש את ההתמודדות מול פרעה. הם באים חמושים, נכון? חמושים על בני ישראל. אבל מסתבר שלא צריך להשתמש בנשק. מה אומר הקודש ברוך הוא? השם. השם ילחם לכם ואתם תחרישו. נכון? השם ילחם לכם ואתם תחרישו. זה המציאות מול מצרים. אחר כך הולכים להיפגש עם המלאק. לא הולכים להיפגש עם המלאק, המלאק בא להיפגש איתנו. ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. וכאן המהלך הוא בדיוק הפוך. מה? צא וילחם בעמלק. כלומר, עם ישראל שבא חמוש כדי להילחם במצרים, מקבל הוראה להפסן את כל התחמושת. לא צריך אתכם. השם יילחם לכם ואתם תחרישו. נכון? זה דיברנו אתמול בלילה. באים להילחם, באים לא יודעים בכלל על המלאק. אומר משה ליהושע, כל אחד ואחד ממכם צריך ללכת עכשיו ולהילחם במלאק. אתם יודעים למה? כי פרעה בא כדי להרוג אותנו. גשמי. יצאנו ממצרים, ועכשיו בא כל סוס רכב פרעה, ומה הוא רוצה לעשות פרעה? מה הוא רוצה לעשות? נניח שפרעה מצליח. אנחנו אומרים, אנחנו רוצים מה? לחזור למצרים בכלל. אנחנו רוצים את הדגה שנאכל במצרים. טוב לנו עבוד את מצרים. ויראו העם את מצרים. הם נבלים. אתם יודעים מתי מגיע המלאק? המלאק מגיע ברפידים לפני שמגיעים להר סיני. מבינים את ההבדל? כמו להירחנו בזה הרבה, היום אני אומר את זה בשנייה אחת, בלי הקשר לדברים שדיברנו בהם בשיעור לילה. התפקיד של המלאק, המגמה של המלאק, זה לפגוע בעולם הרוחני שלי. זה לקרר אותי. זה למלוק אותי. למלוק אותי. חסידות, המלאק זה מלשון מליקה. אתם יודעים מה זה מליקה בעוף? כשאני מפריד את הראש מהגוף. עברית אחרת, שאני מפריד את המוח מהלב. כשאני מקרר. כשאני לא מאפשר לחיות בחום. כשזה מתרחש לי, זה, אתם יודעים איך קוראים לזה? על נסותם למור היש השם בקרבנו עם עין. אתם יודעים מה פירוש היש השם בקרבנו בתרגום אונקלוס ליידיש? היש השם בקישקס שלי. זה בקרבנו.
קרביים, קרביים.
קרביים בקישקס. היש אשר קרבנו עם עין. אם יש השם בקרבנו, המלאק נוצח. אם יש צדדים לכאן ולכאן, זה מתחיל בקור, זה עובר לספקות, זה ממשיך בקרי, זה עובר בכל... המלאק זה לא פרעו בים סוף. פרעו בים סוף, אני אומר, תשמע, יכול להיות שצריך לגייס את הכוחות, יכול להיות שלא צריך לגייס את הכוחות, יכול להיות שצפת תיכבש ככה, יכול להיות שצפת תיכבש אחרת. בפועל, איך לימדו אותנו זקני צפת? השם ילחם לכם ואתם תחרישו. בטח צריך להכין, את הכל צריך להכין, גם לשלג צריך להתכונן. אבל בפועל, השם ילחם לכם ואתם תחרישו. וזה קוראים, השלך על השם יאהבך, והוא יחלקי לך. אני לא צריך לעשות כלום, אתה צריך לעשות את כל ההשתדלויות. ובסוף כל ההשתדלויות, את זה אומר דוד המלך מול מרד אבשלום. מה, הוא לא עשה? בטח שהוא עשה. הוא אומר, אשליך על השם יאהבך, והוא יחלקה לצעדיך. אני יודע שאני בטל אליו. והמלאק זה לא כך, מה פתאום? הכל בידי שמיים. זה השם ילחם לכם מול פרעה. זה הכל בידי שמיים. חוץ מיראת שמיים. זה צעיל לכם. פה? אז איך נלחמים בהמלאק? המון דברים. רואים את הנדבקים במשה יהושע וחולשים את המלאק ואת המואך. כשישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו ידיו מתגברות. וכשלא, אז אין לך סיכוי על המלאק. זה הקוד. הקוד הוא תפילה. זה הקוד. והתפילה היא שעת קרב. ובשעת הקרב של התפילה יש כללי קרב. ובפרק הרביעי, אני חוזר לענייננו אחרי שככה קצת עיינו בפרשה, ובפרק הרביעי אמר לנו האדמו"ר הזקן, חלק א' של התפילה הוא פסוקי דזמרה. אחרי כל ההקדמות, חלק א' של התפילה הוא פסוקי דזמרה. והתפקיד של פסוקי דזמרה, אתם זוכרים? נקרא בפסוקי דזמרה עצמם, ועלזו חסידים בכבוד, חרב פיפיות בידם. הם מחזיקים חרב שיש לה שתי פיות. מה זה חרב שיש לה שתי פיות? לחלק הראשון של התפילה יש שני תפקידים. הנפש הבהמית מצד עצמה, מה היא רוצה? היא רוצה לחיות, היא רוצה לשרוד, היא לא מתעסקת באלוקות, זה לא עניין אותה בכלל, היא צריך כאן, היא האגו, היא הישות, נכון? אבל במקורה, היא מעולם התוהו, היא דבר גדול מאוד. אז צריך להעלות אותה ללמעלה, צריך להעלות אותה למקור שלה. זוכרים איך הסברנו? וכי ידיו של משה וכי נחש ממית או נחש מחיה? אלא כשמסתכלים כלפי מעלה, הזכרנו את האדמור הזקן, נדים. אלא כשמסתכלים כלפי מעלה, מה פירוש? מסתכלים ככה לקודש ברוך הוא, חס וחלילה, זה כתוב, זה דרך גסות. ככה מתפללים, מה פתאום מתפללים? עיניו למטה. ליבו לשמיים ועיניו למטה. אלא כשהיו מסתכלים כלפי מעלה בנחש, מסביר אדמור הזקן. כשהיו מסתכלים כלפי מעלה, כשמסתכלים על השורש של הנחש. כשמסתכלים כלפי מעלה, אחרת בשמה להביט בנחש, מה זה אבוי דזורי הזה? כשמסתכלים כלפי מעלה, השורש, הנחש בשורשו, 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 המלאק בשורשו, מעל השמיים, מתחת השמיים צריך למחות, אבל מעל השמיים, למעלה מהשמיים, הרי הוא הגיע הנה כדי לעורר בחניצוצות, הוא הגיע הנה כדי שיתגלו דברים שלא יכולים להתגלות אחרת, זה עוצמות אדירות, בשורש. אז איך מגיעים להעלות את הדברים לשורש שלהם? קודם כל צריך לעשות עבודת בירורים. אם אתה מעלה לשורש את כל התבשיל, אז אתה מעלה גם את הזבל. אז לכן דבר ראשון...
מסתכל כלפי מעלה,
אבל יחוז בזנבו. אבל יחוז בזנבו, בדיוק. כי מה בא לעשות המלאק? לזנב בך. את כל הנכס שלי. כתוב ברשי, ויחלוש יהושע את המלאק, ויחלוש, אומר רשי, חתך ראשי גיבוריו. למה זה חתך ראשי גיבוריו? סביר הרבי, מידה כנגד מידה. מליקה. אני יודע שאני לא אוכל לחסל אותו. הוא לא גמר אותם. הרי כל הדיון על המלאק זה שהוא לא נגמר. אני צדיק גמור, אני יודע אם אני יכול לגמור את המלאק. הלוואי בינוני. בשמחה, בטוח בזה שמשה על הגבעה דבוק בו. שאלת דן אם צריך להיות דבוק ברבית, דבוק בו, יודע שמשה על הגבעה ולוחם. מה אני יכול לעשות? לחסל מה שאני יכול. אז לחרב הזאת שיש שתי פיות, יש פה אחד שתפקידו הוא לעלות למעלה, אבל לפני כן יש פה אחד שתפקידו הוא לברור את הרע ולהשאיר את הטוב. עכשיו נשאר לי פה שקית של רע, אבל אני שם אותה בצד, סוגר אותה במחסן עם מנעולים. נכון? עוד מעט נגיע לפרק הבא. קוראים לזה פסוקי דזמרה. למה? כי פסוקי דזמרה זה שני דברים באותה מילה. כאשר אני מזמר ומשבח להשם, אני אוטומטית גם זומר את כל האגואים האחרים. אם באמת אני מבין שאין עוד מלבדו, אם באמת רוממות אל בגרונם, אם באמת אני מתבונן בגדולת השם, כמו שהשולחן ערוך אומר שזה עניין התפילה, אוטומטית אני מתבונן בשפלות האדם. אתם מבינים מה אני אומר? כלומר, אני אומר את זה תמיד, אתמול הזכרנו את זה בהקשר אחר. רבי נחמן אמר לא להתייאש, נכון? אבל בשביל לא להתייאש, צריך להתייאש לגמרי. אם אתה לא מיואש לגמרי, אל תספר לי סיפורים על לא להתייאש. כל עוד אתה עדיין בונה על הבן דוד של המנכ״ל מצד הסבתא של החתול, כי יכול להיות שבמפלגה בפעם הבאה זה יסתדר, אז אתה לא התייאשת מפה, ואל תספר שאתה מאמין שם. אין ייאוש בעולם כלל, יודעים למה? כי התייאשתי 100%. אחרי שהתייאשתי 100%, אבל 100%, אין ייאוש בעולם כלל. תלמנתם מה זה פסוקי דזמרה? לזמור, 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 לא. אבל עוד יש לי טיפ עקובת, זמור גם אותו. גם את הפשע האחרון שעוד את זמור. זמור, זמרה. הבוחר בשירי זמרה. עכשיו, ארגנתי בירור בפה האחד שעניינו סור מרע. עכשיו זה רציני, עשה טוב, עכשיו זה לא סתם מילים. אני עושה טוב, אבל כל הזמן אני בקווצ'ים, אני כל הזמן בטח שאני עושה המון טוב, אז למה זה משחמק אותי? ובטח שאני משתדל לסור מרע. וברגע שאני מבין שזה היינו אח, זה פילי פלאות, שזמרה וזמירה זה לא טעות. גם כל זה פרשת שבוע. עוזי וזמרת יב היי לי לישועה, רשי. אונקלוס אומר רשי מתרגם, עוזי וזמרת יב, תוקפי כמו עוז, ותושבחתי. זמרה. תושבחתי, השבח, לזמר, שולם עליכם. אונקלוס מתרגם כך מביא רשי. רשי מתווכח. מראה שדרכו היא לא דרכו של אונקלוס, אחרי שהוא מאמץ את אונקלוס. ובסוף אומר, עוזי וזמרת יאה, עוזו של הקדוש ברוך הוא, זה הזמירה שהוא זומר. הכל פרשת שבוע. עוזי וזמרת יאה, שצאנו בראשי בפרשה. זה אילי וענווהו, אלוהי אבי והרוממנו, עוזי וזמרת יאה, והיא לי לישוע. זה פסוקי דזמרה. כלומר, איך אני מגיע לישועה? אני מבין את העניין של לזמר לו. זה תמיד נראה כאילו דרשה, אבל זה הפשט, הפשט, הפשט. בעצם זה שאתה מזמר לו, אתה זומר את כל מה שזה לא. בסדר? בעצם הזמירה היא רצינית רק אם אתה מיואש. במובן החיובי של המילה. לא, זה לא הופך אותך עכשיו למתנשא. בדיוק הפוך. העולם טוב. העולם נפלא, ההפך הוא נפלא יותר ממה שהיה מקודם, למה? כי באמת הדבר היחיד שיש זה רק את האור שיש בפנים. אני הפסקתי בכלל להתרגש, גם מהחושך המדומה, למה אדם נכנס לייאוש ונכנס לדיכאון ממצבים קשים, מבגידות קשות, מהתנהגויות קשות, למה? כי בניתי שזה האור, פתאום זה חושך. מי אמר לך לבנות? כן, תרגע. אחד הדברים הטובים ביותר בעולם זה אפס ציפיות. ביחד עם 100% ציפיות מהקדוש ברוך הוא. 0.000, כלומר, האם האדם יכול להתהפך ולהיות? כן. ברור. כי יש נפש באמת. נכון. מופיע, הוא מופיע בעבודה זרה, הוא מופיע בנבלות, הוא מופיע ברשעות, הוא מזין את הכל, מה שנקרא בקבלה מאחוריים, ומה שמתגלה פה עכשיו זה קליפה. עכשיו, כבודו במדרגה שהוא כבר לא רואה את זה, מעולה. עבר כבודו עוד ביטוש, זה כנראה כדי שהוא יראה יותר לאור. היינו אח, אין שום סתירה. קדוש ברוך הוא מופיע בכל דבר, ויש לי אפס ציפיות מהקליפה. מה הסתירה בכלל? מי הקליפה? אני. מי האור? אני. מי באמת אני? האור. אבל איפה האור נמצא? בתוך קליפה. אני אומר, אלוקי נשמה שנתת בי תאוריי. אל תיעלבו, אבל אתם יודעים מה הפירוש. אז מי אני? בטח שאמא אמרה לי נשמה. אבל אז זה ברכה לבטלה, כי אמרנו, אלוקי נשמה שנתת בי. זאת אומרת שאני לא הנשמה. הנשמה נכנסת בי. אז מי אני? הקופסה. מה, זה קופסה של אוסם, של ופלים? מה פתאום? זה הקופסה שהקדוש ברוך הוא בחר לנשמה הזאת. פוצ'י, מוצ'י, צדיק, נשמה תאורה. אבל הנשמה נמצאת בתוך שקית. ובשקית יש כל מיני... שריות. מה שאלה זאת, נו? שריים, לא שריות, שריים. לסיים זה עושה לכם יותר טוב. גם שריים, אם השירים הרבה זמן לא במקרר, זה מסריח. זה מסריח, אבל זה השאלה, הבנתי, אבל זה נשאר שריים, מסריח, זה מה שעשוי. זהו. אלוקי נשמה שנתת בי. יש פה אורח ויש מערח. אני המערח והנשמה היא האורחת. ומאוד כדאי לעסוק בהכנסת אורחים, כמה שיותר יפה. עכשיו, איך אני יודע שאני המערח והנשמה האורחת? כי כשנפרדים, האורחת אומרת שלום, ואני אומר לה שלום לך אורחת, שלום לך שבת. ואני נשאר עם הקופסה. שלושה שותפים הם באדם, אביו, אמו והקודש ברוך הוא. וכשהאדם הולך למותו, כך אומרת הגמרא בנידה נורא, אביו נותן בו את הלובן, אמו את האודם, והקודש ברוך הוא את הנשמה. וכשהוא הולך לעולמו, בא השותף השלישי ואומר, אני מחזיר לכם את מה שאתם השקעתם. ואני לוקח את מה שאני השקעתם. זה הקופסה, זה האורח, זה בסדר גמור. אז למה אתה בונה על הקופסה? למה אני בונה? כי הקופסה הזו זה יצירה אלוקית שהיא מלאת אור, אין משהו שאין בו אור. זה לא בדיכוטומיה שתיארתי עכשיו, גם פה יש אור, גם בזה יש כאילו נשמה, כלומר יש אור אלוקי בכל דבר, בטח. אבל אתה מאוכזב כי אתה בונה על החושך. ואחרי זאת אומר, איך יכול להיות שהחושך מתהפך? זה בכל דבר.
איך אפשר להתייאש ב-100% לחלוטין ואז לא
להתייאש? אגיד לך איזה קשה? איך דור אחד אחרי אירופה יכול לשאול את זה בכלל? איך אנחנו יכולים עוד לשאול את זה? איך אפשר להתייאש ב-100%? אם היה 1000%, הייתי כמו מיואש 1000%. איך אנחנו שואלים את זה בכלל? מה השאלה שלי? אני הולך לאובמה מהבית הלבן, בדיוק, להבדיל מיליוני הבדלות, כמו באמון שלי בגרמניה. 100% מיואש מראש, ו-100% בונה על האור שאפשר יהיה לגלות בעולם. האם אני אזכה לגלות אותו? הלוואי, אני עושה הכל שכן. רמת האמון שלי בקופסה, 100% יאוש. 100. לא 99, לא טוב לאמונה. 100. מה שתראה לך? אם יהודים היו חיים ב-100% ייאוש וב-100% ציפייה, היינו מקום אחר. אז מבינים את זה היסטורית, פיזית. רוחנית זה כך כל שנייה. ואז אני יכול, אתה שואל איך אפשר לחיות? איך אפשר לא לחיות כך? לזה קוראים חסידות דרך אגב. אז אפשר לחיות בשמחה. בשמחה גמורה. אני חי בתוך העולם. ואני חי למעלה מהעולם. אני לא בונה כלום, שום דבר, על הקליפה של העולם. אני זומר. ולכן אני מזמר כל הזמן, כי אני מאמין שבאובמה בפנים יש אלוקות, בבת פרעה יש אלוקות. בכל אחד יש אלוקות. משה משה את בת פרעה, בטח. מה זה?
ואז יש חיים בלי דאגות.
ואז אפשר להיות בחב"ד. כן, חיים בלי דאגות. ואז יש חיים בלי דאגות. זה עבודה, אבל זה בלי דאגות, כן. זה עבודה ובלי דאגות. תמיד שואלים בתניא, הבינוני עוד יש לו את המלחמה, והצדיק אין לו את המלחמה, אז מה הוא עושה כל היום? אז אני חשבתי פעם שזה דומה קצת להבדל בין החסיד לליטווק. בין החסיד לליטאי. החסיד גם כן יש לו מלחמות, אבל זה בלי דאגות. שניהם באותה מלחמות. רק זה לוחם בדאגות, זה לוחם בלי דאגות. זה לא, אין הבדל. לכן זה יכול לחלק ופלות ולצחוק, וזה לא יכול לחלק ופלות. זה כל החילוק. זה כל החילוק. איך אמרו לנו, איך אמרו השבוע בחצור, הזכרתי אתמול לחבר'ה. למדנו השבוע, אתמול, יום שלישי, למדנו על, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. אז אמרתי לחבר'ה, נכון? מאיר. אז אמרתי לחבר'ה, תסתכלו בסידור, ותראו שכתוב למעלה, בכל הסידורים הספרדיים, כתוב, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, והרי אני אוהב לכל אחד ואחד מישראל, והרי אני מקבל עליי להתפלל. פתחו האשכנזים את הסידורים שלהם, זה יפה, עם גרפיקה כזאת, יפה, יש ציורים והכל, לא כתוב. אין. אז סיפרתי להם שהרבי, זכר צדיק לברכה, אחת התקנות שלו, זאת הייתה תקנה מופלאה, היה לעשות משהו קרה שטורם, לעשות רעש ולשגע את העולם, שלא ידפיסו סידור בלי הרני מקבל עליי מצוות עשה, ושיגידו בפה, שידפיסו ויגידו, הוא ראה בזה גאולה שלמה. כשדענו בהתחלה, אז אחד החבר'ה אמר, אז למה, אם זה הארי, קבלת שבת יש לנו, אז אם זה הארי ויש הכל, אז למה אין לנו פה, למה לא כתוב? אז אחד החבר'ה אמר, אחד החבר'ה שם שישב אמר, אני משחלל קצת את מה שהוא אמר, אבל עשה את זה מצוין, הוא אמר, זה בגלל ואהבת לרעך, ספרדי כמובן, אז הוא אמר, זה בגלל ואהבת לרעך כמוך. אז בהתחלה לא הבינו, אחרי זה שהבנתי, נפלתי. להגיד לאשכנזים, לקבל ואהבת לרעך כמוך, זה קשה, הם לא יכולים לעמוד בזה. אז ואהבת לרעך כמוך, שחררו אותם. רחמנות, אי אפשר לדרוש דבר כזה, באמת, כלומר, זה לא בנוי על אשכנזים. זה חזק, זה חזק מאוד מאוד מאוד. אז אמרתי להם, עכשיו אתם, עכשיו דן, אתה מבין למה אני חסיד? כי ללמד אשכנזים להגיד, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, זה יכול רק הרבה. כלומר, להפוך את הבריאה, אבל להפוך אשכנזי? זה כבר... זה גדר אחר לגמרי, זה בכלל משהו, זה חידוש. זה מהפכה שעוד לא הייתה. זה מהפכה שעוד לא הייתה. אני באמת מקבל את זה ברצינות, בחיוך, אבל ברצינות.
זה אשכנזים אפשר
לומר שפעילות מי שיסטל בטוח. זה בסדר. להפך באמת, כלומר, להגיע באמת, 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 להפך, ולהגיע באמת, באמת להבין, שבאמת הרי אני מקבל על המצוות, באמת ובתמים. נו, איך?
כשעושים את זה בגלל
שהבעיה אצל
הספרדים,
אצל אשכנזים אין בעיה, 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 פה מאוד. אתם רואים? איזה יופי. פילפלוי. הוא התכוון להגיד, זה החתן שלך, הוא התכוון להגיד שהאשכנזים קובעים את הכמוך. כלומר, לפי זה מיישרים. הם אומרים מה הכמוך, ועכשיו, בכל אופן, נחזור אלינו. אז העבודה שלנו היא, העבודה שלנו היא שכל הזמן אתה בזה, כל הזמן אתה בזה, רק אתה עושה את זה באמת בשמחה. זה התכוונתי עכשיו כלומר, אני יכול לעשות את זה בלחץ, ואני יכול לעשות את זה בדאגה, שלום עליכם. ואני יכול לעשות את זה בשמחה, בשמחה רבה, בנחת ובשמחה ובטוב, לזה אני קראתי בלי דאגות. זה לא, כאילו החילוק בין הצדיק לבינוני, אני עושה את אותה עבודה. כן. טוב, אז אחרי פסוקי דזמרה... למגינה, נכון, היינו אח, כן, זה באמת ככה, זה באמת הנקודה. אחרי זה הוא אומר, עכשיו מגיעים לשלב הבא, השלב הבא הוא מאוד מאוד חשוב. גמרנו עם פסוקי דזמרה, אז סיימנו, שמנו את הרע בסקית כמו שאמרנו מקודם, בסדר? שמנו את הרע בסקית, ואתם מבינים אגב שכשמנתחים את זה, זה לא ניתוח אקדמי של מבנה התפילה, אלא לתפילה הזו אני רוצה להגיע פעם בחיים. על זה אני מדבר. טוב, יום יבוא ואני אגיע לתפילה כזאת. בעזרת השם, הלוואי. כי בתפילה, אני אומר בתפילה, ואני תפילתי לך השם את רצון. כלומר, ריבונו של עולם, אתה אמרת שבתפילה אני יכול להגיע למצב של את רצון. אתה אמרת לי שאני בצדק אחזה פניך. אמרת לי שכל אחד יכול להגיע בתפילה, לכן מדובר על התפילה. אתה אמרת לי את זה. אני מבין שאני במשך הזמן ובמשך הכל, אני כל הזמן בהתמודדות, אבל אמרת לי שיש לי שעות תדלוק כאלה, שבהם אני יכול להגיע לזה, אז בוא נלמד את המבנה של מה שאליו אני יכול להגיע. אבל אז כשגמרתי את הבוחר בשירי זמרה, מלך יחיד, אל חי, או חי העולמים, הוא יחיד, הוא חי העולמים, התעשתי מהעולמים במובן הטוב של המילה, ויש את המהות שמחיה את העולמים, והוא בוחר בשירי זמרה. מדהים. עכשיו אני מגיע לאט לאט לקריאת שמע. גם המשכנו בתוך פרק רביעי, לא נחזור עכשיו, והאופנים ומתנסים וכל זה המשכנו. אבל אז אני מגיע לשלב הבא, פרק חמישי, עמוד ראש נון זין. אך לא די להפריד הרע לבד, זהו הרע כבר סגור, אלא שצריך לבטלה מכל וכל. זה עבודה קשה מאוד. הפרדתי את הרע, בסדר? אז יש פח לרע. כמה זמן לוקח עד שיבואו לשם חיידקים? בריאות. עכשיו הם יבואו, זה לא הרמטי, זה באותו מטבח, זה באותו חלל. הם יחזרו אליי כל הזמן. עדיין, גם אחרי פסוקי דזמרה, נכון? אני במקום אחר לחלוטין. אני אחרי שעבדתי עם שלב א' של המלחמה, שהוא חרב פיפיות. בסדר? תופסים את המילה מלחמה בשמחה עכשיו? מלחמה בלי המובן ש... עבדתי עם החרב פיפיות, אבל עכשיו עוד לא גמרתי. לא די להפריד הרע לבד עם שתי הפיות, צור מרע ועלה על השורש, אלא שצריך לבטלה מכל וכל. לבטלה זה להגיע להידבקות בסוף. כמו שכתוב אחרם תחרימם, ולהפכה חשוכה לנהורה, להפוך ממש חושך לרע. עד עכשיו הצלחתי לברוח ממצרים. ולהגיד, עזוב, אני כבר לא רוצה לחזור למצרים. אבל יש מצרים. אתה לא רוצה, אבל מצרים משפיעה. עכשיו אני רוצה כבר להגיע למקום שבו אני מהפך את מצרים. שבו אני מהפך חשוכה לנהורה. כתוב בזוהר הקדוש, משם הביטוי להפכה חשוכה לנהורה, שיש ישיבה חשובה מאוד, שנקראת ישיבת המשיח. מטיבת דהיכל הדמשיכה. זה הישיבה של גן עדן. יש שם מבחן כניסה. ומבחן הכניסה הוא מי שיכול להפך חושך לאור נכנס. מי שיכול להגיע לזה שהחושך כבר מתהפך. וזהו על ידי קריאת שמע. הגענו לשלב הבא של התפילה. כמו שכתוב, בלי להיכנס בכלל, אבל זה המעבר מעולם היצירה לעולם הבריאה. אצל הספרדים בסידורים רואים את זה. עולם העשייה, עולם היצירה, עכשיו אנחנו מגיעים לעולם הבריאה. כמו שכתוב, ויקח רומח בידו, אצל פנחס כתוב, ויקח רומח בידו, ומאוד יפה, הזכרתי לשאול בפעם הקודמת, שעם הרומח הוא הורג את זמרי. זה דבר מאוד מעניין. אחרי הזמרה באים עם הרומח, ויקח רומח בידו, אומר הזוהר הקדוש, מה זה הרומח? שיט תיבין דייחודה שבפסוק שמה ישראל. שש התיבות, שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שש התיבות שבייחוד העליון של שמה ישראל, הם הרומח. עם כללות רמח תיבין דקריאת שמה, בקריאת שמה, יש 248 תיבות. פלוס שש התיבות של שמה ישראל, זה ריש ממחת ועוד וב, רומח. ויקח רומח, הם נקראים רומח. ואגב, בחצי שנייה, איך מגיעים ל-248 תיבות? כמובן, עם הפרשה של ויומר. עם פרשה ציצית. עכשיו זה מאוד מעניין, רק בשלוש שניות, הרי זה לא חלק מקריאת שמע. הרי הוסיפו את זה כי צריך לזכור את יציאת מצרים, אבל זה בכלל לא חלק מקריאת שמע. שואל הרבי הזקן, שאלה אחרת לגמרי, אם זה לא חלק מקריאת שמע, אז למה עושים הפסק? למה שלא יזכירו את יציאת מצרים? כתוב למען תזכור את יום סדחה? תזכירו את יציאת מצרים, אחרי מה טוב הוא, אני יודע מה, תזכירו את יציאת מצרים, אני יודע איפה, למה זה פה? אומר הרבי הזקן, כי אתה בכלל לא מבין מה זה קריאת שמע. קריאת שמע זה להגיע לשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה היציאה של הנפש האלוקית ממאסר הנפש הבהמית. ולכן הסיום של יציאת מצרים זה התניה בפרק ממ"ז, תניה מאוד יסודי. בכל דור ודור מוסיף האדמו"ר הזקן ובכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו כאילו היום הוא יוצא ממצרים. איך הוא יוצא ממצרים? כשהשם אלוקינו השם אחד. אומר האדמו"ר הזקן, לכן איך מסתיימת קריאת שמע האמיתית שכוללת את יציאת מצרים? היא התחילה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כלומר שהשם הוא האלוקים. ואיך היא מסתיימת? אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם, ואנחנו צועקים אמת. ואז נגמרים, לא, אז נגמרים הרומח. אני אומר את האמת, הם מוסיפים את האמת כדי לאשר את כל הרומח. פלוין. בסדר? אז לכן, אם כללו רמח תיבין בקריאת שמע, הם נקראים רומח. והיינו, כמו שעל ידי הרומח, כמו שכשלוקחים את הרומח מה עושים? הוא נטילת חיות האדם לגמרי. לא משתמשים ברומח, ויקח רומח בידו של פנחס, והוא מה? לא סתם הורג, אלא מראה עד קובתו ועד קובתה. עוד רגע נגיע לחרם. מיד נגיע למושג הזה, אחרים תחרים הם. הוא יגיע לו... פלא פלאות, היכולת להגיע, וכאן מתחילים נועם להגיע לאט לאט לאן שצריך שם בדברים שאנחנו חייבים להגיע אליהם בפרק הבא. החרם והרומח יביאו בסופו של דבר לרחם הגדול. לרחם הגדול. כל עוד אמרתי לכם באיזשהו הקשר אחר, כל עוד אני ילדה נחמדה ולא אמא, אני מאוד אוהב ילדים והכל, אבל אני גם עושה עבודת גמר על יתושים. כשהיתוש בא לפגוע בילד שלי, אני לוקח רומח ואני עושה חרם, כי רחם הרחמנו. אתה מבין? זאת אומרת, יש רגע שבו זה מפסיק הספק. ופתאום מתעצמים למקום שהוא אחר לגמרי לגמרי לגמרי. נגיע לזה לאט לאט לאט. והיינו כמו שעל ידי הרומח הוא נטילת חיות האדם לגמרי. במיוחד בסוגיה של פנחס, הוא בא לטול את החיות לגמרי, וזה מאוד יפה זמרי, דווקא את החיות הזאת שעדיין לא נמצאת לגמרי. כך על ידי קריאת שמע מבטלים מן המילה ומחרימים הרע מכל וכל, החרם תחרימנו. כדי להבין את זה הוא מתחיל את הביאור. זה פלאי פלאות, תראו בפנים, זה מדהים. וביאור הדבר... צריך להקדים, בשביל לבאר את זה צריך להקדים עניין שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. בוא נבין רגע את הפסוק הזה, מספיק להיום, רק אותו נלמד. פירוש, אחר שנבראו העולמים, אני לפני שאני אומר את הפירוש אני אגיד לכם את הקושייה. אם אני הייתי צריך לכתוב את הפסוק חס ושולם, אז הייתי כותב שמע ישראל השם אלוקינו אחד. בשביל מה הכפילות הזאת? השם אלוקינו אחד, נכון? אבל זה כבר אמרתי שהשם אלוקינו, למה צריך השם אלוקינו השם אחד? שמע ישראל השם, רש"י מסביר, השם שהוא אלוקינו הוא אחד, אז למה עוד פעם השם? יותר חזק השם אלוקינו השם אחד, זה הגדרה לא מספיקה, זה יותר חזק, צריך להבין מה אנחנו אומרים, ודאי זה יותר חזק, הרבה יותר מיותר חזק, נבין מהותית מה זה. איך, סליחה?
נו,
תביא אותו פעם הבאה.
וגם עם אברהם אבינו שאני מפות הארץ.
אברהם הרי זה גם... נו.
האותיות של השם שלו, נכון?
כן.
אז הוא מסביר. הקשר הזה.
תביא את זה פעם הבאה, לא מכיר. איפה הבן איש חי, אתה זוכר? תביא. ובאור הדבר צריך להקדים עניין שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, פירוש אחד, פירוש סליחה, אחר שנבראו עולמים. תשמעו, זה דבר מדהים מדהים עכשיו הפירוש, למידה בפסוק פשוט. אחר שנבראו עולמים, רק אז שייך לומר לשון אחד, שפירושו א' ח' ד'. עכשיו, כל מה שכתוב פה עכשיו זה פנימיות, אבל כל מה שכתוב פה עכשיו זה היופי בפרק, זה שולחן ארוך פשוט, שכך כתוב בהלכה שצריך להם. לפעמים אתה נמצא בכל מיני רבדים. זה מה שמופיע בהלכה. שולחן ארוך, מסוכם במשנה ברורה ובכל הפוסקים. אין כאן חידושים. אבל עכשיו ההבנה בדברים הפשוטים. שהוא אחד, אני קודם כל קורא ברשותכם כמה שורות, ואז נסביר את זה. בשמונה... כלומר בשבעה רקיעים וארץ, כלומר הוא אחד, א', בחטא, שזה שבעה רקיעים וארץ, ובארבע רוחות העולם. א', ח', ד', לזה צריך לכוון, כך כתוב בהלכה. וכן למעלה, עד כאן דיברנו למטה, עוד מעט תבין מה זה וכן למעלה, זה בינתיים כמו כתב חידה, אנחנו עוד מעט נסביר את זה. לאחר שנאצלו מידות עליונות, שייך לומר לשון אחד, א' בח' שבע מידות, הגדולה והגבורה וכו', וארבע חיות, פני אריה, פני נשר, פני כרוב וכו', ודמות פניהם, ואי הוא מייחד לאון, הוא מייחד לכל המידות שכולם בתהילים אליו יתברך. עוד לא הבנתי מה כתוב פה, אבל רגע. אבל... בוא נראה את הכל, בסדר? נראה את כל המשפט. לגבי מהותו ועצמותו, כלומר, כל מה שאמרנו עד עכשיו, מאוד חשובים, מאוד חשובים עכשיו הקודים. כל מה שאמרנו עד עכשיו זה לגבי איך שהקדוש ברוך הוא אחר שנבראו העולמים. אחר שנבראו העולמים. אבל לגבי מהותו ועצמותו קודם שנבראו, לא שייך לשון אחד כלל. המילה אחד לא קיימת. שאינו בגדר עלמין כלל, הוא לא בגדר עולמים. וכמבואר בספר יצירה, לפני אחד מה אתה סופר? שמהותו ועצמותו נעלה מעלה מעלה רבבות עד אין קץ מבחינת סיפור. אי אפשר לספור ואי אפשר לספר. זהו בחינת הוויה ראשונה, השם אלוקינו. אתם זוכרים שהשאלה הייתה למה יש פעמיים השם? שמע ישראל, הוויה אלוקינו. אני עוד לא מסביר את הכל, אני רק אומר את העיקרון, נראה את המבנה ואז נתחיל. הוויה אלוקינו פירושו השם של קודם שנבראו העולמים, הוא אלוקינו. זה לא השם של אחרי שנבראו העולמים, כלומר אותו השם. תראו בשורות, זה מדהים, רק השורות, זה כבר סגולה. זה שאפילו המלאכים אינם משיגים, אנחנו ממשיכים בפסוקי דזמרה, אנחנו בקריאת שמע, ועליו הם אומרים קדוש 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 ברכות קריאת שמע לפני אהבה רבה, ואומרים קדוש, מה פירוש קדוש קדוש קדוש? פירוש מה? מובדל, לא מושג, מובדל, לא מושג, לא מושג, בסדר? ושואלים איה מקום כבודו. רק אנחנו זולת נשמות ישראל שנמשכו משם, כי חלק אלוקה ממעל זה שאני מה ואתה נפחת בי. גם המלאכים העליונים ביותר נבראו בבריאה ביום השני, ביום החמישי, אבל ישראל עלו במחשבה, והנשמה שנפחת בי, דיברנו על אדם הראשון ושכל ישראל זה בתוכו, והנשמה שנפחת בי זה שאני חלק אלוקה ממעלנו ממש, לא כמו שהשם הוא אחרי שנבראו העולמים. שם י' כ' ו' כ' פירושו הוויה. יש את ההוויה כפי שהיא אחרי שנבראו העולמים, ויש את ההוויה כפי שאי אפשר בכלל להבין אותה אף פעם, כפי שהיא לפני שנבראו העולמים. את זה אי אפשר להשיג בשום עולמים, כי העולם הוא כבר בגדר עולם. כי העולם הוא כבר פירוד. ואז שייך אחד. אבל לפני שנבראו העולמים, עוד לא שייך בכלל להגיד את המילה אחד, הרבה למעלה מאחד. שמע ישראל, אתם יודעים מי אלוקינו? אלוקינו בעברית פירושו מקור כוחנו, כי המילה אל פירושה כוח. יש לאל ידי לעשות עמכם רע. לכן אלוהים במובן של חול זה דיינים, זה מי שיש להם את הכוח. ויבואו בני האלוהים ולוקחים את בנות האדם, זה הנפילים או בני השרים או רבעיה. שמע ישראל, עוד מעט נדבר על זה, הוויה, שם הוויה שלפני בריאת העולמים, שעוד לפני בכלל שעוסקים באחד, הוא אלוקינו. שמע ישראל, השם של קודם בריאת העולמים, שכל המלאכים שעכשיו דיברנו עליהם בברכות קריאת שמע לא יכולים להשיג. הם מסתכלים ואומרים היה מקום כבודו, ויודעים שם אצל ישראל. חז"ל אומרים שהמלאכים אומרים שלוש קדושות ואז מגיעים לשם הוויה. קדוש, 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 השם. וישראל אומרים שתיים, שמע ישראל, השם. שמע וישראל זה לכאורה לא קדוש, קדוש, קדוש. שמע זה קבל, אבן. ישראל זה ישראל. שמע ישראל זה למעלה, 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 הכל. כמאמר רבותינו ז"ל, מגילה רע זה לבני, שהוא סוד העליון. אנחנו נלמד את הכל, לא את הכל נגמור היום בפרק הזה, אנחנו נלמד אותו לאט לאט, אבל המבנה חשוב לי שנבין אותו היום, כי זה חידוש מהפכני. ישת חושך סתרו, ישת חושך סתרו זה ביטוי נפלא. יש חושך שבא בגלל שלא רואים את האור, יש חושך שקודם לאור, יש חושך שמבחינתך זה כאילו חושך אבל זה שם, מבחינתנו זה חושך. ישת חושך סתרו לגבי כל המלאכים, לגבי כל הברואים זה חושך. משם הוויה אלוקינו. אפילו נעלם מעיני המלאכים, והנה ישמע מה הפירוש, אחרי שהוא הראה את המבנה, למה כתוב פעם השם, ויש יחידה של השם אלוקינו ששייכת להתחלה, ורק אחרי זה יש בריאת העולמים והשם אחד, ולכן באחד אני מתכוון לשבעה רקעים וארץ, ולארבע רוחות העולם, ולאיך האלף בא הנה בעולמים, איך בתוך העולם למעלה מהעולם, מה שאמרנו, אבל מקור הכוח לזה הוא לפני בריאת העולמים. ההבנה שאני אין סוף, אין סוף, אין סוף, זה מה שאנחנו הולכים עכשיו להסביר במילים שמע ישראל. והנה שמע פירוש לשון הבנה. אתם יודעים איך מתרגם אונקלו שמע? קבל. אתם יודעים מה זה קבל? ממש הרי אני מקבל. אמרתי לחבר'ה בשיעור השבוע על קבל, רוצים להבין מה זה לקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך? תבינו בהפוך על הפוך מה זה קבלת לשון הרע. הרי אני שומע לשון הרע, אבל השאלה אם אני הופך כלי קיבול או לא. אם אני הופך כלי קיבול, אני גרוע יותר מהאומרו והמספרו והכל, כי זה אצלי, זהו, אני לא יכול להוציא את זה. האומרו יכול להוציא את זה, המספרו יכול להבין את הבלוף, המקבלו זהו, האישיות שלו כולה הפכה להיות זה. זה מוללות, זה נורא, זה עולם שלם יכול למות, חברה, תפיסות, הכל, כי מה אפשר לעשות? אמרתי אתמול לחבר'ה, לקבל שבת, קבלת שבת, קבלת שבת, זה אני מקבל שבת. קדוש ברוך הוא לא צריך שאני אקבל שבת כדי שהיא תיכנס, היא נכנסת גם בלי האישור שלי. אבל השאלה אם אני נכנס לשבת, רואה שבת, רוקד שבת, מדבר שבת, אוכל צ'ון שבת, או מקבל שבת. שמע, קבל, תהיה כלי קיבול של זה, שמע, הבן, קבל. שמע, פירוש לשון הבנה. כשיתבונן המשכיל, תראו את המילים טוב. ויתקע מחשבתו בחוזק. אתם יודעים מה זה יתקע? יתבונן, והוא תקוע לגמרי בזה, הוא קיבל, אין משהו אחר. אתם מכירים שבקבלת לשון הרע אני לא מצליח לצאת מזה? אתם מכירים את האסון הזה? לא מצליח, לא מצליח. מה רגע לעשות? אין אשן בלי יש, אין אש בלי אשן, אין זה, אין זה, אין זה, אין זה. אתם מכירים את זה? קבלת שבת. קבלת שבת זה אני מקבל, אי אפשר להוציא את זה ממני. אמרתי אתמול לחבר'ה, שלא יחסו עליי. אמרתי לחבר'ה, שלא יחסו עליי. בטח שכן, באבדיל. זה לעומת זה. בטח שכן. אתה יודע למה אין...
מה זה נכנס ל...
מה, מה?
קבלת שבת נכנס לנשמה.
נכנס לנשמה.
נכנס לראש.
ואי אפשר להוציא את זה מהראש. כי הלשון הרע שייך ללשון, והנשמה שייך לנשמה, זה אותו דבר. לשון הרע זה פה, והנשמה ושבת זה פה. העבודה של הסיטרא אחרא, העבודה של הסיטרא אחרא, אתמול דיברתי מילה חריפה, אני מוכן להגיד את זה גם פה ערב קבלת שבת. העבודה של הסיטרא אחרא זה שלא נתקע בחוזק מחשבתנו, שלא נקבל. אתם יודעים מה עושה הסיטרא אחרא? סיטרא אחרא, זה השם. זה גם בתוכי, בכולם. מה עושה הסיטרא אחרא בקבלת שבת? דואגת שלפני שתקבל שבת, תקרא את כל העלונים כדי שלא תקבל בטעות שבת. אז היא באה, מוצאת את החצי שעה שיש סיכוי שבה תקבל שבת, והיא מביאה לך כל מיני תורות מדומיינות, עם פרצופים מדומיינים, כדי ש-100% אתה תישאר שפוי. כי אתה עוד בטעות יכול לקבל שבת. זה עולם של קבלת, לכן דברי נביאים נקראים דברי קבלה. זה מהפך את כל האישיות. שמע ישראל. יתבונן. התבוננתי. התבוננתי בפיזיקה, התבוננתי בזה, התבוננתי בזה, התבוננתי בזה, התבוננתי. שמעתי דיבורים של... לא ראיתי. שמע, התבונן המשכיל והתקע מחשבתו בחוזק. כך ברגים, שייבות, תעבוד על זה, לא יודע איך, והתקע מחשבתו בחוזק. אגב, במושגים של חוכמה, בינה, דעת, זה נקרא דעת. זה נקרא דעת. אדמור הזקן מסביר מה זה מי שאין בו דעה. הוא אומר, יש לו חוכמה, יש לו בינה, אבל הוא חי בדמיונות, כי זה לא באמת. אתם יודעים מה זה דעה? והאדם
ידע
את חווה אשתו. וידעת היום ואשב אותה. או ידע את חווה אשתו, או בלבלת בשכל. אבל יש לי מחקר מעניין על זה, ואני גם מרגיש, ואני גם רוקד. יש לי ידידים שמטפלים בזה. לדעת זה לתקוע מחשבתו בחוזק, זה כל העבודה. זה כל העבודה של העולם. דעת. דעה, קנית, מה חסרת? דעה חסרת? מה קנית? כך אומרת הגמרא. אין לך את התקיעה, אין לך את השמה, לפני הכל. לכן לא ראה ישראל. למרות שראייה זה הרבה יותר משמיע. נכון? זה מושג אחר לגמרי. שמע זה שזה עובר הנה, והתהליך בעצם מתרחש בפנים. זה לאט, 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 הופך להיות למשהו שזהו. ואת מה שמע? כשהתבונן המשכיל והתקע מחשבתו בחוזק, איך שהניח עליונים ותחתוניים, מלכותו מלכות כל עולמים, והיא הוא ממלא כל אלמין וסובב כל אלמין, והניח עליונים ותחתונים, ואינו מייחד מלכותו, פרק ממלף בתניה, ואינו מייחד מלכותו, אלא על עמו ישראל בכלל, ועליי בפרט. זהו שנאמר, והנה השם ניצב עליו. הוא מביט בו, הוא בוחן כליות ולב. עם עובדו כראוי, והנה השם ניצב עליו. איך שהניח עליונים ותחתונים, זה מה שעשינו בברכות קריאת שמע, לפני קריאת שמע, אחרי פסוקי דזמרה. תיארנו את כל העולם. ואז באנו ואמרנו, תראו מה עכשיו עושה הקדוש ברוך הוא. הוא פשוט מניח עליונים ותחתונים. להיות הוויה אלוקינו ממש. לא מצד השם אחד, אלא לפני הבריאה של העולמות בכלל. להיות הוויה אלוקינו. לפני שהיו שבעה רקיעים ארץ. בסדר? כי עלה במחשבה. והנשמה ירדה ממקום גבוה כל כך, חלק אלוקה, למקום נמוך מאוד, להתלבש תוך נפש החיוני, אשר לזה יאות שתכלה אליו נפשו ורוחו. אזי כשהוא נמצא שם, אתם יודעים מה זה יאות שתכלה אליו נפשו ורוחו? אם הייתי במדרגה, אם הייתי יכול בעצם, זה קורה לאנשים, בעצם הייתי רוצה כל הזמן לכלות, הייתי רוצה כלות הנפש, הייתי נחשפה וגם קלטה. בכלל לא, אין ברירה, מחזירים אותי כל הזמן, אבל התייאשתי במובן הטוב של המילה כלות הנפש. עכשיו, על כוחך אתה חי בשמחה, 100%, אני מבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אטפל פה בכמה עניינים, אבל בעצם הוא היה צריך להיות בכלות. כתוב בפסוק, אני השם לא שניתי, ואתם בני יעקב לא חליתם. אז הפשט של הפסוק זה, אני השם לא שניתי, אני שם השם לא שניתי. אני לא שניתי לפני הבריאה, אחרי הבריאה, ואתם גם נצח, אתם בני יעקב לא קליתם. אבל הרבי הזקן היה קורא את זה, אני השם לא שניתי. אז אם הייתם דבקים להבין, שאני השם, זה השם אלוקינו שלכם, תגידו לי, איך אתם בני יעקב לא קליטם? איך מקלות הנפש? איך אתם בכלל עוד פה? כלומר, אם הייתם מפנימים שאני השם לא שניתי, הרי אתם הייתם טסים מזמן למעלה, אתם לא הייתם פה בכלל. כלומר, אתם ממשיכים עם הארטיקים, כלומר, הדיון ממשיך, ואתם בני יעקב. מה, לא קליטם? ככה אדמו"ר זקן קורא את זה. אני השם לא שניתי. וזה הבעיה אלוקינו. ואתם בני יעקב. של מה להירם, אני ממשיך להיות בדיכאון מזה ובזה מזה, והקריחה פה והזיך מלו פה. השם יעזור, השם לא שניתי. וכשהוא יגיע לזה שתכלה אליו נפשו ורוחו, אז יגיע לבחינת ואהבת את השם אלוקיך. נכון אחרי שמע ישראל? עכשיו תשמעו, שהוא, אנחנו נחזור על כל הפרק, אני היום רק רואה את העקרונות, כי אנחנו עוד רגע צריכים לעמוד. שהוא, תשמעו איזה יופי, מה זה ואהבת? שהוא פועל עומד, שתרצה שיהיה הוויה אלוקיך, וגם פועל יוצא שתעשה האהבה למעלה, כמו שאמרנו, כמו שכתוב, אהבתי אתכם אמר השם. אתם יודעים מה פירוש? ואהבת בעברית פירושו א', ואהבת, אתה תאהב, ואהבת פירושו תגרום שהוא יאהב. ואהבתה, תגרום לו לאהוב.
זה מה שאני מחברת בשמה ישראל, כי זה יכול להיות הדדי.
אז אל מי את אומרת ואהבתה?
לא, אני אומרת שמה ישראל שאתה תשמע אותנו.
זה בסדר, עכשיו אני אומר על ואהבתה.
ואחר כך אני אשמע אותך.
רגע, אבל עכשיו ואהבתה, זה מצוין. עכשיו ואהבתה, איך את מתכוונת?
את השם לא יחד?
כן.
בכל לבבי.
רגע, רגע, אז תקשיבי, פספסת פה, שנייה. רגע, רגע, אז עד הסוף. ואהבתה, הוא אומר, זה גם פועל עומד. לאט לאט, לאט לאט. ואהבת זה גם פועל עומד, אתה תאהב. ואהבת זה גם פועל יוצא, תגרום לו לאהוב. כלומר, לא כתוב אהוב. אם היה כתוב אהוב, כמו כבד, זכור, שמור. אהוב. כתוב ואהבת. ואהבת אומר אהוב. ואהבת אומר, תעשה שהשם אלוקיך יאהב אותך. ואהבת את השם אלוקיך. כלומר, והיינו שתתלהב נפשו באהבה עזה כרשפי אש שלהבת להיבטל ולכולל באורו, על ידי האהבה הבאה מלמעלה. כלומר, ואהבת את השם אלוקיך עד שהאהבה הזו באה מלמעלה, ואז אתה כבר לא יודע בכלל אם זה בא מלמטה או מלמעלה. תשמעו דבר גבלת, תשמעו דבר גבלת של 10 שניות. אבל שם טוב היה אוהב אור, כך כתוב ביום יום, היה מאוד אוהב אור, אור, והיה אומר שאור בגימטריה
27.
רז. והיה אומר שכשתגיע לרז, לסוד של כל דבר, תראה רק אור. ואם עוד לא אהבת משהו, זה כי אתה עדיין לא רואה את הסוד שבו. עד כאן הבעל שם טוב היה אוהב. עכשיו תשמעו טוב. אור זה כמה אמרנו, וזה הדבר הפנימי שכשאתה מצליח להגיע אליו הכל, יפה מאוד. וכמה זה 207 כפול 2?
414.
יפה מאוד, זה מתמטיקאי. ואיזו מילה זה 414? ואהבת. זה כבר הזוהר הקדוש. ואהבת זה שהאור הזה נכלל באור הזה. ואהבת זה לא שאני רק אוהב, אלא שאני גורם לך לאהוב. כי אור מושך אור, ורוח הייתי רוח. החיצוניות שלי היא אני, אבל האור, לכן אתם יודעים על איזה אור אנחנו מדברים כשמתחילים את יום כיפור, על אור זרוע לצדיק. אם האור הוא אור חיצוני, הוא מאיר יפה, פרוז'קטור, אבל אור זרוע הוא אור אור, ואור אור זה ואהבת. זה גבלת? אבל אור ואור זה ואהבת, דבר אחד לא כתוב שם. האם הם מתכוונים לואהבת את השם אלוקיך או לואהבת לרעך כמוך? זה לא כתוב, כי הכוונה היא לשניהם. אור ואור זה ואהבת. גבלת. ואהבת זה לא פועל עומד ולא פועל יוצא, זה פועל עומד ופועל יוצא. ואיך אפשר להביא את זה לפועל עומד ופועל יוצא? דהיינו שאתה תיכלל באורו וייחודו העליון. את כל המושגים בפנים ניכנס בפעם הבאה שוב. אבל זה רומח. איך אפשר להביא כל זה שתיכלל בייחודו העליון? כי האור הזה והאור הזה מופיעים ביחד לגמרי כבר. בסדר? זה ההמשך של מה שאמרתי קודם.
אז איך עוד לא הגיע משיח? איך לא?
מי אמר שלא? עוד מעט, עכשיו תצאי, בואי נראה. ומזה יעלה ויגיע, עכשיו זה השיא כאן, ומזה יעלה ויגיע לבחינת בכל מאודיך. נכון שתמיד אומרים בכל לבבך, ובכל נפשך ובכל מאודיך, ומאז שהייתי ילד אני הבנתי, בכל לבבך זה הכי גבוה, בכל נפשך, ובכל מאודיך זה בכל מידה ומידה, מאוד מאוד, ממונך, נכון? באמת? בכל לבבך, בכל לבבך, ובכל נפשך, אז זה יגיע לזה שזה יהיה בכל מאודיך. המילה מאודיך זה מילה מדהימה בעברית. התרגלתם אליה בתורה, כבר לא שמים לב. מה זה מאוד? Say it in English, what is מאוד? Very. Very much, very יעין, very יער, נכון? Very. אפשר להגיד בעברית, אנגלית, וריחה, וריהו, וריחי, וריחו, וריחנו. עכשיו, אני מבין שאני אוהב אותך מאוד. אני אוהב אותך מאודיך. אני אוהב אותך מאודו. אתם יודעים מה זה מאודיך? שהלמעלה מכל המידה, מאוד 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 מאוד, יהיה על הטאבו שלך. שבנסח טאבו שלך יהיה כתוב מאודיך. זה גבל. זה לא מאוד. זה מאוד בשליטה גמורה שלך. אתה הבעלים על המאוד. אתם מבינים מה אני אומר? אני לא מבין מה אני אומר, אבל אתם מבינים מה אני אומר? אתה בעלים על המושג, אני מבין שאני בעלים על מגרש של 9,000 קילומטר. אתה בעלים על המאוד מאוד 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 מאוד. אתה בעלים על זה, אתה מאודיך. לכן זה גם המונחה. זה לא ירדנו מלבבך. עלינו מלבבך לנפשך ומנפשך למאודיך.
לא מתרגמים מאוד,
אלא איך?
נשמע.
איך מתרגמים מאוד? ברור שאי אפשר לתרגם את זה שם
כבר. חוזק שלך, אני חושב.
כן, אולי תוקף, אז זה ודאי לא הפשט. חזל אומרים מידה ומידה, ממונך. רש"י מביא את כל האפשרויות. לכן, כיוון שראינו ממונך, אנחנו אומרים ממונך. אתם מבינים את ההבדל? לבבך זה במחשבה. לבבך זה באהבה ובעירה. ממונך זה שזה בא לידי ביטוי בקוס. זה שזה בא לידי ביטוי איפה זה כתוב בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך? במזוזות שלי, בכניסה לבית. ואהבת את השם אלוקיך, אתה יודע איפה? בקיר, בבלטות. לא בדרשה. בכל מאודיך, כך כתוב בכניסה לבית שלי. כך כתוב בכניסה לכספת, כך כתוב בכניסה לחדר שינה, כך כתוב בכניסה לכל מקום. בכל מאודיך שלך. זה השיא. אבל איך מגיעים לשם? רק אם אתה מבין שהוויה אלוקנו לפני בריאת העולמים. כי מצד אחרי בריאת העולמים, המאוד הוא ודאי עם גבול. כמה יכול מיכאל לאהוב את הקודש ברוך הוא? על פי הגבול שניתן למיכאל. מיכאל הוא שר של מים, הוא לא יכול להיות גם שר של אש. אתם מבין מה אני אומר? עצם העניין של המלאך זה גבול. אנחנו מבינים את העולם הפוך. אבל אתה, שמע, קבל, תתקע בחוזק מחשבתך שאתה ישראל. והוויה אלוקנו לפני שהוא נהיה הוויה אחד. זה גבל, גבל, גבל. מעניין מאוד. זה פלא פלאות. זה פלא פלאות. כי כנראה, צריך עוד לנתח את זה טוב. ואהבת לרש"י אומר איך, אז רש"י מיד אומר, תעשה לו כך, אל תעשה לו כך, מה ששנוא עליך, אל תעשה. אבל זה מתחיל במשהו יותר ממשי. את זה חיבור. ל... זה חייב להופיע, אם זה לא מופיע בפעולות, אל תדבר איתי. אחרי זה צריך לנתח את זה עוד. אבל כששאלו פעם את הרבי הזקן, מה גדול ממה, אהבת השם או אהבת ישראל? אז הוא אמר שזה דבר אחד. אבל אי אפשר להגיע לאהבת השם, אלא דרך אהבת ישראל. אין לך אפשרות להגיע לאהבת השם, אלא דרך אהבת ישראל. מה זה היינו אח? כשאתה אוהב את ישראל, באמת אתה אוהב אותם מצד שהם השם. מה אין אפשרות בכלל להגיע לאהבת השם אם לא דרך אהבת ישראל? אז הוא רק מסיים, מה זה?
יש כאן אולי עוד משהו. כתוב ואהבת, וו החיבור. אתה יכול להגיע לאהבת השם רק אם יש לך לפני כן דברים שעשית, ואז אתה יכול להגיע לאהבת השם.
לגמרי לגמרי, זה מאוד מאוד חשוב. את עונה כאן על שאלה מאוד גדולה שלא נכנסנו אליה פעם, היא שאלת השאלות. איך אפשר לצוות אותי לאהוב? כשכתוב ואהבת, זה גם אהבה וחיבור וגם עצם המילה. אני חוזר לשאלה, למה לא אהוב? למה לא כבד? אני עושה בשנייה את
אהבת, זה אותו סגנון.
בדיוק.
כמו ואהב.
נכון. אבל אם כתוב ואהבת, אם היה כתוב רק אהבת, זה סיפור בעבר. אם כתוב ואהבת, עשו לי פה מילה מאוד מעניינת. ואהבת יכול להיות שפירושו לשון הבטחה. אתה יודע מה יקרה? יום יבוא, ואהבת את זכמיה. בסדר? כי כמו שבבלי וב, אם זה היה סיפור, אז זה היה, אהבת פעם את זכמיה. התשובה לשאלה העמוקה, איך אפשר לצוות על אהבה, היא התשובה הבאה. אי אפשר לצוות על אהבה. סימן קריאה. על מה אפשר לצוות? אפשר לצוות על התבוננות. אם תתבונן בגדולת השם, אם תעבור את פסוקי דזימה, אם תעבור את ההתבוננות ותתקע בחוזק מחשבתך, אני כבר אדאג לזה שזה יהיה ואהבת. בדיוק. זה כבר אני. זה כבר פתיחה של הקודש בו. ומקוס כמר תשים, שים איזה סלוטייפ, ויום יבוא כשאני ארצה, זה יקבל, אני כבר סדר ככה. אבל שזה יהיה פה. אם תשכח את זה במגירה כל הזמן. מה זה במגירה? אם יהיו לך רעיונות, אבל לא תתקע בחוזק מחשבתך. תתקע בחוזק, תשים את זה עם הפלסטר. תסדר את זה. ואז ייכנס. אז ואהבת, זה ממש, זה אהבה. ואהבת מחבר אותך לכל מה שהיה עד עכשיו. והוא מסיים, ומזה יעלה ויגיע לבחינת בכל מאודיך מאוד, בלי גבול ותכלית אהבה שלמעלה מהדעת. זהו שאמר את הסיום, עכשיו לא ניכנס אל אביכל, רק נקרא אותו, וזה נעמוד ונמשיך בפעם הבאה. מגלה עמוקות מני חושך ויוציא לאור צל מוות. פירוש, תראו זה יופי, שעל ידי שמגלה בליבו עמוקות מני חושך, על ידי שמגלה בליבו עמוקות מני חושך, אז בחינת הוויה אלוקנו מבחינת ישת חושך סתרו, ממילא נתהפך השוך על הנהורה ויוציא לאור צל מוות. יוציא לאור צל מוות, לא רק שהצל מוות יהיה בצל, הצל מוות יהיה בסק. אתם זוכרים ששמנו בפרק הקודם את הרע בסוף בסק, וסידרנו אותו במחסן וסגרנו עם הנעול. הצל מוות הזה יהפוך לאור גמור. איפה זה יקרה? בעקבות קריאת שמע. זה השלב הבא בקרבה, בשעת קרבה, שכולה באה כדי להסביר לנו למה ירדה הנה הנפש הבאמית. אבל את כל זה צריך עוד פעם לברר שוב כדי להתחיל לזוז קדימה, ואז נראה בפעם הקודמת, אולי נתחיל ככה כבר לראות את המכלול של המאמר.